הרב בני לאו, שופטים, פרק י"ד.
הפרק הקודם הפגיש אותנו עם כניסתו של שמשון לעולם, עם הבשורה, עם איש האלוהים שמתגלה, או יותר נכון בא אל אשת מנוח, בפעם שנייה בשדה, עם כל הקונוטציות הנלוות לזה שמעוררות את השאלה, סליחה, מי האבא של הענק הזה? איך אני יודע שהוא ענק? כרגע אני עוד לא יודע. התורה לא אומרת לי את זה, התנ"ך לא אומר את זה במפורש, אבל רק תדמיינו את הפרק שאנחנו נסגור בעוד יומיים, שהוא רוצה להתנקם בפלישתים בבית האסורים, כשהפלישתים לוקחים אותו, קושרים אותו ושמים אותו בבית האסורים, ואז הוא שם את ידיו על מזוזות הבית לכאן ולכאן, ובשתי ידיו הוא לופת את שני עמודי התווך של הבית, סומך עליהם ימינו ושמאלו, תחשבו על מוטת הידיים שלו, שהוא יכול לעבור מכאן ומכאן את שני העמודים, זה אומר שיש לו מוטת ידיים ענקיות, זה אומר שהאיש ענק, שאנחנו יודעים מוטת ידיים זה בעצם גובו של אדם, האיש הזה הוא איש גדול מאוד, האיש הזה נכנס לזירה, אנחנו יודעים מפרק י"ג שהאישה יודעת שנולד לילד שעתיד להושיע את ישראל. מה יהיה מראהו של המושיע? אין איש יודע. האם מנוח, הבעל של אשת מנוח, האם הוא יודע שהבן שלו עתיד להושיע את ישראל? התשובה מאוד מפתיעה, כשאנחנו קוראים בפרק י"ג, האישה מסתירה מבעלה את הדבר הזה, היא אומרת לו, יהיה לנו ילד, איש האלוהים גילה, הוא צריך להיות נזיר. כשמנוח מדבר עם המלאך, אז המלאך מתגלה אליו, אומר לו, הנה, תראה שכל מה שהאישה אמרה לך זה נכון. מנוח מתעלף מרוב התרגשות, כי מות נמות, כי ראינו אלוהים, וזהו. אבא לא יודע, אמא לא מספרת, ושמשון עצמו יודע או לא יודע, יש ויכוח מאוד גדול בין הפרשנים, אני נוטה לאסכולה שאומרת שמשון לא יודע. שמשון גדל חריג בגופו, חריג ברוחו, חריג בכל קנה מידה, כשכתוב לנו שרוח השם מתחילה לפעם אותו בין מחנה דן, בין צורה ובין אפשטאול, אנחנו נמצאים בתוך שבט דן, אין לנו מושג איך להגדיר את זה שרוח השם מפעמת בו, מה זה אומר, איך זה נראה. תכף ניתן דוגמה לזה. כרגע, הדבר היחידי שאנחנו יודעים כשמתחילים את פרק י' ד', שוירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה בבנות פלישתים. הדבר היחידי שאנחנו יודעים זה שהאיש יורד מעירו, יורד מסביבתו, אם תרצו יורד מכל ההקשר הסביבתי המסורתי שבה הוא גדל, ועכשיו הוא רואה את בנות הארץ, את בנות פלישתים. מה אנחנו יודעים על הפלישתים כרגע? אנחנו יודעים מהפסוק הבא בפסוק ה' או פסוק ד', שהפלישתים בעת ההיא מושלים בישראל. זאת היא הגדרה מאוד מרחיבה, כי ישראל יש צפון ויש דרום ויש מזרח ומערב. הפלישתים נמצאים כרגע כאן. בואו נזכר שעד עכשיו לא פגשנו אותם באופן ממשי. פגשנו את האמורי, ופגשנו את הגלעדי, ופגשנו את מדייני, פגשנו את עמי הארץ הסובבים, כמובן את הכנעני, הפלישתים הם גויי הים. הפלישתים נכנסים עכשיו לזירה, מבחינתנו הם חדשים. הרעיון הזה שיש כבר פלישתים בארץ, בימי אברהם אבינו, בימי יצחק, בימי האבות, זה נכון, אבל זה פלישתים אחרים. אלה פלישתי הנגב, לא כאן המקום לדבר על הקשר בין שניהם, אבל הפלישתים שאנחנו מדברים עליהם כאן, הם אותם אלה שהנביא עמוס כותב עליהם בפרק ט', הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתיים מכפתור. אומר לנו עמוס, תדעו לכם, הפלישתים שאתם רואים מול עיניכם, הם לא הפלישתים הקדמונים, אלא הם מהגרים שהגיעו מכפתור. הייחוס לכפתור אצל רוב הפרשנים זה קריטים. קריטים והאם הסובבים חופי יוון, משם הגיעו הפלישתים, והכינוי שלהם, שמוכר לנו גם בתוך תעודות מצריות, ובכל מיני מקומות, גויי הים. זה הכינוי שלהם. אלה הפלישתים. הפלישתים היו ידועים היטב היטב דור או דורות רבים לפני שהם הגיעו לכבוש את חופי הארץ. אנחנו שומעים עליהם, אנחנו מכירים אותם, והם כנראה מגורשים מארצם מכפתור, הם מגורשים, ומשתלטים על רצועת החוף ארץ הפלישתים. ארץ הפלישתים שאנחנו מדברים עליה, היא נמצאת מעזה שבדרום, ומגיעה בוודאי עד ליפו, ויש אומרים אפילו עד לחוף דור. הרעיון הזה שכרגע אנחנו נמצאים מול הפלישתים, אומר שמבחינה כרונולוגית אנחנו כבר חרגנו מהמאות הראשונות של ספר שופטים, אנחנו נמצאים בחצי השני, אם תרצו כבר מתחילים לראות את ניצני הפריחה או ההגעה שיבוא ספר שמואל עם המלחמות הגדולות מול הפלישתים. כרגע הפלישתים מתחילים להתעורר, שם אנחנו נמצאים. והפרק שלנו מכניס אותנו אל שלטון הפלישתים בארץ, ושמשון יורד בלי שום חשש, הוא חלק מהאזור, הוא לא רואה את עצמו איזה לוקלי בתוך שבטי דן או בתוך משפחת דן, הוא רואה את עצמו נע ונד בארץ, בלי פחד, בלי מורה, וכשהוא רואה אישה בתמנה מערי הפלישתים, על המקום הוא אומר לאבא, אמא, אני רוצה את האישה הזאת. הוא לא רואה את עצמו כשליח, הוא לא רואה את עצמו כמשיח, הוא לא רואה את עצמו כמושיע, הוא רואה את עצמו כאיש גדול שרוצה ללכת אחרי עיניו. איך הוא אומר לאבא שלו? היא ישרה בעיניי, ולאבא שלו אין שום מילה. אבא שלו מנסה, אין עם מי לדבר. שמשון כופה את עצמו ומכריח את ההורים שלו לסגור את עסקת הנישואים עם אותה אישה תמנתית. כאן מגיע הסיפור המפורסם, איך ששמשון משסע את כפיר העריות שיוצא לקראתו, ושוב לא הגיד לאביו ולאמו, ואז הוא מתחתן ועושה את המסיבת חתונה המפורסמת, ששמה מגיעה בהילולת החתונה, מגיעה חידה גדולה שאנחנו הפכנו אותה כמעט אפשר להגיד לנכס בשפה שלה, של מאז יצא מתוק, נכון? אומר להם חידה ל-30 שומרי ראש כנראה ששמו שם על הפלישתים, אומר שמשון, אני עושה לכם חידה, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. הם לא יכלו להגיד את החידה 3 ימים, לא היה סיכוי, הרי כל הסיפור של אוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, זה הסיפור של האריה שהאוכל ממנו נהיה מאכל אחרי הטרף, ומאז יצא מתוק, הדבש שרודה שמשון מתוך גבייתו של הארי, אין שום סיכוי בעולם שהם היו יכולים לגלות, לא הוגן, לא הוגן מצידו של שמשון, אבל בואו נגיד באופן הגון, גם מצידם מאוד לא הוגן מה שהם עושים. הם פונים לאשת מנוח הטריה החדשה, לאשת שמשון, ואומרים לה, תשמעי, פתי את אישך, ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. הליורשנו קראתם לנו? הלא. יש פה קריאה אלימה מאוד, אנחנו ראינו את שריפת, או את האיום, סליחה, על שריפת בית, ראינו כבר כששבט אפרים רוצה לאיים על יפתח הגלעדי, אז אומרים לו, נשרוף את ביתך עליך. כנראה הנושא הזה של לשרוף בית על יושביו היה דבר מקובל בתקופה מאוד מאוד אלימה הקמאית הזאת, והפלישתים מסתבר מאיימים על האישה הטריה, שאם היא לא תגלה להם את בפיתוי את החידה, ישרפו את ביתה עליה. היא מצליחה להוציא את החידה, אני רק מזכיר את תקציר הסיפור, ואז הוא אומר להם את המשפט המפורסם הבא, לולך רשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. איך הוא פותר את הבעיה? הרי הוא התחייב ל-30 חליפות סמלים, בגדים. אומרת לנו, אומר הפרק בסופו, ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, ויח מהם 30 איש, ויקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, וייחר אפו ויעל בית אביהו. אני רוצה להתמקד לרגע בפסוק הזה, כי בעיניי יש פה אמירה מאוד מעניינת. ותצלח עליו רוח השם. מה זה אומר? שהוא לבש את זה בגדי קודש? שהוא התחיל להגיד לשם ייחוד קודשה, בריחו שכינתי עניינים מוכן ומזומן לקיים מצוות מה? אני חושב שהביטוי הזה, רוח השם, זה רוח גבורה. זה רוח מלחמה. אני לא חושב שהוא חי בתודעה של איש עובד השם. אני לא חושב שהוא חי בכלל בתודעה של נוכחות השם בעולמו. נדמה לי, למרות שאני יודע שיש דף שלם בגמרא במסכת סוטה שקורא הפוך ממני, שרואה את שמשון כאיזה שליח, אני קורא פה את האלימות שהוא חי בתוכה. הפלישתים לא יותר טובים ממנו, אבל הוא מדבר בשפתם. הוא לומד את השפה שלהם, ומה שהוא עושה, הוא ניגש לאשקלון. איפה הוא היה קודם? בואו נזכר. אנחנו נמצאים בתמנע, שהיא נמצאת ליד בית שמש, וההליכה שלו לאשקלון זאת הליכה אל גבול דרום. הוא הולך עד הקצה של ארץ פלישתים. למה הוא הולך דווקא לאשקלון, לעיר הפלישתית הזאת? מכיוון שהיא מחוץ לגבול הגזרה, במגע שלה בכלל עם שבטי ישראל. אשקלון זה חוץ לארץ. תנסו רק לראות את התמונה הזאת, שכל עוד אתה מסתובב בבית שמש, בתמנע, אתה נמצא בערים מעורבות בין ישראלים בשבט דן לבין הפלישתים הכובשים החדשים. כשאתה עובר לאשקלון, אתה נסעת לחוץ לארץ, אף אחד שם לא יודע ולא מזהה. כשאתה עושה פיגוע טרור ו-30 אנשים אתה מחסל, לא כתוב לנו איך, אבל יח, 30 איש, אין תביעות אצבע של שבט דן. הם הולכים לחפש אצל השכנים שלהם, הם לא יודעים שיש איזה ענק שמסתובב שם בערי בית שמש, ומטיל את חיטתו על יושבי הארץ. וככה אנחנו שומעים איך ששמשון פועל כאיש בלעדי, איש עצמאי, אין לו שום קישור למנהיגות לאומית, אין לו שום שם, אין לו שום זהות, ואנחנו נראה עוד מעט, ממש עוד מעט, איך שהוא הופך להיות אויב של עמו, לפחות בעיני שבט יהודה.